בנו של עולם שבור. כתבתו של עידו הרטוגזון. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. הדבר שאני מנסה לקרוא עליו תיגר הוא התפיסה של אנשים בעידן הנוכחי שכל מה שמתרחש בעולם הוא בלתי נמנע. אומר לי אדם קרטיס לקראת סוף הרעיון. התחושה הזאת שאנחנו נמצאים במצב חסר תקנה, אני חושב שזו האידיאולוגיה הקודרת של העידן שלנו, שמונעת מאיתנו לנסות לשנות את העולם. משהו בתגובה של קרטיס מפתיע אותי. אחרי הכל, היצירה שלו עצמו צבועה בצבעים קודרים למדי. הסרטים שלו מציגים באופן חותך ומייאש את האופן שבו התרבות המודרנית נקלעה למבוי סתום בעשורים האחרונים. רגע לפני כן סיפרתי לו שהצפייה בסרטיו עוררה אצלי בעבר תחושה קלסטרופובית, כמו צפייה במהלך שחמת אדיר ממדים שההיסטוריה, הפוליטיקה והטכנולוגיה לכדו בו את האנושות. אלא שקרטיס מתעקש לאמץ עמדה חיובית, ולא בכדי. היצירה החדשה שלו שמה דגש על האפשרות של האדם לפעול בעולם. היצירה החדשה הזאת, המיני סדרה Can't Get You Out of My Head, An Emotional History of the Modern World, היא מאורע קולנועי ותרבותי נדיר. בשמונה שעות היפר-אינטנסיביות, המחולקות על פני שישה פרקים, מסביר קרטיס איך הגיעה הציביליזציה הגלובלית למצב הבלבול הכאוטי שממלא את מהדורות החדשות בשנים האחרונות. כיצד הגענו למצב שבו ברור לכולם כי המערכת מקולקלת, אבל לאף אחד אין מושג איך לתקן אותה. בתוך זאת, הוא פורס בפני הצופים גלריה רחבה של דמויות, רעיונות ותהליכים היסטוריים סמויים מהעין שהיו אחראים לשינויים המפליגים שחלו בעולם בעשורים האחרונים. חוויית הצפייה בסדרה מסחררת, מטלטלת ומטמטמת, כמו הרעשה מתודית של דימויים, צלילים, תיאוריות ורעיונות. קרטיס מגיש לצופה שיעור היסטוריה על סטרואידים, ולאחר שעה, הצופה כבר חש שקוע באודיסאה הרעיונית עצומת הממדים. צפייה ביצירה המלאה כבר עשויה להותיר אפקט בלתי הפיך. חלק מהצופים העידו שמאז הם פשוט לא מסוגלים לראות את החדשות או להבין את העולם באותו האופן. המכונה של קרטיס נותנת עבודה. יש כנראה יוצרים קולנועיים גדולים מקרטיס, אבל אין עוד יוצרים כמו קרטיס. בעולם שמחור לסאונד בייטס, לסרטונים של חצי דקה ולסיפוקים מיידיים ברשתות החברתיות, הבימאי הבריטי מציע דיונים רחבי יריעה ושאפתניים בשורשיו הנחבאים של העולם המודרני. קרטיס, בן 65, כבר הפך מזמן לתופעה בעולם הקולנוע התיעודי. הסגנון הייחודי שהיה לסימן העיקר שלו משלב בין שימוש בקטעי ארכיון נדירים, פסקול מפואר ואקלקטי, הנע בין המטריד והמפחיד לאירוני והמגוחך, וקטעי קריינות בקולו של קרטיס עצמו. קשה לסווג את היצירה של קרטיס שנראית פחות כמו סרט תיעודי, ויותר כסוג של חיבור וידאו או מניפסט בדימויים. מעולם לא חשבתי על עצמי כיוצר דוקומנטרי, אומר קרטיס כשאני שואל אותו כיצד ראוי להבין את הסרטים שלו. ביצירה דוקומנטרית אתה צופה באנשים כמו אנתרופולוג, בלי לפרש או לומר דברים. יוצרים תיעודיים מבקרים אותי כי אני נוטה לומר דברים. אני משער שבסופו של דבר אני עיתונאי. זה המקום שממנו אני מגיע וזה מה שמרגש אותי. מה שאני באמת אוהב זה לספר סיפורים. אחת מהסיבות שפיתחתי את הסגנון הזה היא שבזמן שצמחתי כיוצר בעולם הטלוויזיה, הבחנתי שרוב העיתונאות מבוססת העובדות בטלוויזיה ממש משעממת מבחינה ויזואלית. ובגלל שצמחתי בדור שגדל עם תרבות וסרטים ומוזיקה, החלטתי לנסות לראות אם אני יכול לחבר בין שני הדברים האלה. וזה בדיוק מה שעשיתי. פשוט צירפתי אותם באופן שלא יתפס כאינטלקטואלי, משום שזה דבר אחד שאני בהחלט לא. אני לא יודע איך זה בישראל, אבל כאן אינטלקטואל זו מילה מעמדית המרמזת שאתה יודע משהו שאחרים שאינם אינטלקטואלים לא יודעים וכנראה לא יכולים להבין. ואני שונא את הרעיון הזה. אני אוהב את הרעיון שאפשר לקחת רעיונות חדשים ודי מורכבים, לספר לאנשים עליהם באופן ברור ופשוט ולסייע להם לתפוס אותם בעזרת סרטים ומוזיקה. קרטיס התחיל את המסלול הקולנועי שלו לפני כ-40 שנה כבימאי דוקומנטרי קונבנציונלי ב-BBC של תחילת שנות ה-80. הוא הפציע ב-1992 כיוצר בעל קול ייחודי עם הסדרה זוכת הפרסים פנדורס בוקס, שעסקה בתוצאות הבלתי נוחות של שלטון באמצעות רציונליזם טכנוקרטי, וזכה מאז לחופש יצירתי ראוי לציון מתאגיד השידור הציבורי הבריטי. הבי-בי-סי הכיל ועודד אותו להרחיק עוד ועוד מתחום היצירה הקונבנציונלית, ובעשורים האחרונים הוא ממשיך ומשכלל באדיקות את סגנונו הקולנועי, וזוכה לתשומת לב הולכת וגדלה. בסדרה שלו, All Watched Over by Machines by Loving Grace, קרטיס עוקב אחר האופן בו התחזיות האוטופיות של ראשית עידן המחשב הובילו לתוצאות מעוותות, ועל הדרך גם מפרק לחתיכות כמה מעיקרי האמונה של התנועה הסביבתית. סרטו הלפני האחרון, היפרנורמליזיישן, כלל בארסנל הדמויות העשיר שלו את סיפור עלייתו של דונלד טראמפ, מאיל נדלן בניו יורק של שנות ה-70 ועד למועמד המפלגה הרפובליקאית לנשיאות. הסרט שיצא לרשת שבועות ספורים לפני בחירות 2016 ניתח באופן מפותל אך מרתק את התהליכים ההיסטוריים והתרבותיים שהובילו לעלייתו של טראמפ ולאופי הסימולקרי של הפשעה הפוליטיקה העולמית. הוא הותיר רושם של מסמך נבואי כאשר טראמפ זכה במפתיע בבחירות לנשיאות. העידן הדיגיטלי היטיב עם יצירתו של קרטיס. טכנולוגיות עריכה דיגיטליות אפשרו לו לסרוק את הארכיונים של הבי-בי-סי בקלות יתרה, ופלטפורמות הוידאו האינטרנטיות הביאו את היצירה שלו לקהלים חדשים מחוץ לממלכה המאוחדת, והפכו אותו לתופעת קלט בקרב יודעי דבר. בסדרה החדשה שלו מציג קרטיס בפני הצופים מגוון משוגע של חומרי ארכיון שלוקחים אותם, בין השאר, מסין של שנות ה-30 לניו יורק המתפוררת של שנות ה-70, למאבקי קורי הפחם האפלאצ'ים של תחילת המאה ה-20 ומוסקבה הכאוטית של עידן האוליגרכים של שנות ה-90. הקטעים מוצגים תדירות במצב גולמי, כשהם כוללים את המספרים הרצים של הטיים קוד מההקלטות המקוריות. התחושה שנוצרת בצפייה בהם, כשהם צמודים לקריינות של קרטיס, היא של ביקור מודרך בגנזך אדיר ממדים המכיל את ההיסטוריה הקולנועית כולה, בליווי ספרן זקן ומלומד המוריד מהמדפים ביד אמונה סלילים מאובקים שנשכחו שם לפני שנות דור. יש לך סגנון ייחודי למדי שנשען על הגישה שלך לארכיונים הנרחבים של הבי-בי-סי. האם יכולת בכלל ליצור את הסרטים האלה לולא היית עובד בתאגיד השידור הזה? אתה יודע מה? זה כנראה לא היה אפשרי. אתה מבין, העניין הוא שלבי-בי-סי, עם כל ההיסטוריה המוזרה שלו שנטועה באימפריה הבריטית, יש כנראה את ארכיון הוידאו הנרחב והמגוון ביותר בעולם. אלו לא רק כל התוכניות ששודרו בערוציו מאז 1948. לאחרונה גיליתי שיש גם המון חומרים מפוזרים בסניפי החדשות המקומיות ברחבי העולם. אלו דברים שרק עכשיו אני מתחיל לקבץ. יש לי את המשאב יוצא הדופן הזה וזה מדהים. אז למה לא להשתמש בו? בדרך כלל הוא פשוט יושב בחדרים האפלים האלה, ואף אחד לא מסתכל על זה. את סוד ההצלחה של קרטיס ניתן למצוא לא רק בשליטתו המרשימה בארכיון, אלא גם בשימוש הלא שגרתי בו. הסרטים של קרטיס מורכבים משלושה אלמנטים נפרדים, צליל, תמונה וטקסט, המתכתבים זה עם זה בצורות מפתיעות ובלתי צפויות. קרטיס עשוי להראות לכם תמונות של חתול נועה שמנסה לרדת מגג של חורבה, בזמן שהוא עוסק בנפילת האימפריה הסובייטית, או של ילד יחף הולך על מרפסת, כשהוא מדבר על גורלן האגום של קהילות הקורים במערב התיכון של ארצות הברית. הדימוי, הטקסט או המוזיקה לבדם עשויים להיות ניטרלים ונתונים למגוון פרשנויות, אלא שהצמדה של האלמנטים השונים יוצרת אפקטים מפתיעים הנעים בין אימה ושעשוע לחוסר נוחות. אחד מהמאפיינים הבולטים של הסגנון שלך הוא שילובים די, בוא נגיד, לא שגרתיים בין צליל תמונה וטקסט. זה כאילו הם בשיחה בלתי נפסקת, והמשמוע של כל אחד מהרבדים האלו לא מפסיק להשתנות ביחס לאחרים. מה הוביל אותך לסגנון הייחודי הזה? אתה יודע, ב-80 השנה שהטלוויזיה קיימת, אנשים די התרגלו לפורמטים שלה, וכשהם רואים תוכנית מסוימת, בתוך כמה דקות הם אומרים לעצמם, זה סוג התוכנית שזה, ובשלב הזה הם מפסיקים להסתכל באמת. זה קצת כמו שאתה מראה למישהו את המונליזה והוא יגיד, זו המונליזה, אבל הוא לא באמת מסתכל עליה. אני גדלתי בתוך הטלוויזיה הזאת, ותראה, הרבה מהצילומים בסרטים שלי הם די פונקציונליים. אני אספר לך על זיגמונד פרויד, ואני אראה לך את פרויד מעשן סיגר. צריך את זה. אבל מה שהתחלתי להבין הוא שאחת הבעיות של רבים מהצילומים ההיסטוריים בטלוויזיה היא שהם תרגום ישיר לחלוטין של הטקסט. אז כשמדברים על מלחמת העולם השנייה, מראים לך צילומים ממלחמת העולם השנייה, והצופה אומר, כן, זו מלחמת העולם השנייה, אבל הוא לא באמת מסתכל על זה. מה שגיליתי זה שכדי לגרום לאנשים לצפות באמת, לשקול צורות הסתכלות אחרות, צריך ליצור מצב רוח מסוים באמצעות המוזיקה והדימויים. משהו שמפתיע את הצופים ומבדר אותם, שמזמין אותם לעולם שאתה יוצר, ומציע להם כל מיני דרכים חדשות לחשוב על הדברים. ואז הבנתי שכדי שזה יעבוד, צריך לצרף את זה לתסריט מאוד פשוט וברור. אם אתה מסתכל על איך שאני כותב, זה ממש משעמם. מאוד סטרייטי. אני לעולם לא משתמש בשפה מסוגננת או ברטוריקה. יש לי קול מאוד רגוע, ואני גם לא משתמש במילים מסובכות. כך שמצד אחד, יש לך את האלמנט הוויזואלי הממש ברוקי הזה, ואתה מרתך אותו עם תסריט מאוד פשוט ופונקציונלי. ולכן, כשאנשים מבקשים ממני מדי פעם לכתוב ספרים, אני אומר להם, זה חסר טעם. אם הייתם קוראים את הכתיבה שלי בספר, הייתם כנראה משתעממים עד מוות. החדשנות הסגנונית של קרטיס היא ללא ספק אחת הסיבות המרכזיות להצלחה יוצאת הדופן והמפתיעה של סרטיו. אבל לא ניתן להבין את קרטיס ויצירתו מבלי להתייחס לתוכן הדברים עצמם. מאז שנות ה-90 קרטיס חוזר ושב בפיתוחים שונים לכמה תמות רעיוניות ובהן ההשפעות העמוקות של עליית האינדיבידואליזם בעולם המערבי. כישלונם המפואר של הניסיונות החוזרים ונשנים להנדסה חברתית שתחזה ותשלוט בהתנהגות האנושית. כישלונן של מהפכות תרבות הנגד והמחשב האישי לספק את האלטרנטיבות האוטופיות שהבטיחו בתחילת דרכן, ועלייתו של העולם הפיננסי המודרני שהפך את העולם למורכב מדי ושינמך את הפוליטיקאים לדרגת מנהלי דרג ביניים בשירות השווקים. על הדרך, הוא אינו חושש להתמודד עם רעיונות של הוגים במשקל כבד, כמו פרויד או מקס ובר, ולהעלות מהאוב תנועות ואישים היסטוריים נשכחים. בסדרה החדשה מופיעות דמויות עזות רושם, שבין הבולטות בהן, המהפכנית ג'יאנג צ'ינג, אשתו של יושב ראש מאו ומובילות מהפכת התרבות בסין. הפנתרה השחורה אפני שקור, שהייתה לסמל של ההתנגדות השחורה בשנות ה-60, והביאה לעולם את הראפר טופק. גם הוא דמות בסדרה, או אדוארד לימונוב, הדיסידנט הרוסי שהוגלה לניו יורק בשנות ה-70, התפכח שם מהדקדנטיות במערב וחזר לרוסיה ב-1991, על מנת להקים שם את המפלגה הנציונל בולשיביקית שהתיחה יחדיו את הנאציזם והקומוניזם. אתה מרשה לעצמך לטעון טענות גדולות לגבי נושאים חובקי עולם. קשה מאוד למצוא הרבה יצירות שאפתניות וגרנדיוזיות כמו סרטיך, שקושרים בין כל כך הרבה רעיונות ודמויות ושוזרים אותם יחד לתיאור אדיר ממדים של התהליכים ההיסטוריים של המאה האחרונה. מה הוביל אותך לכיוון יוצא הדופן הזה? לפני 25 שנה בערך שמתי לב שהמפלגות הגדולות משמאל ומימין החלו להתמזג זו עם זו בבריטניה ובארצות הברית והפכו לכמעט זהות. כלומר, הן המשיכו להתווכח בעוז על כל מיני נקודות חסרות חשיבות, אבל למעשה כבר לא היה ביניהן הבדל של ממש. מה שהופיע היה קונסנזוס מאוד צר ונוקשה לגבי העולם. אני החלטתי, בעידוד ה-BBC, לנסות לעשות קצת זום אאוט, להסתכל על התמונה הגדולה יותר ולומר לאנשים, האם חשבתם אי פעם לראות את העולם באופן הזה? פשוט לאתגר קצת, להיות פרובוקטיבי אבל לא בצורה מטיפנית. באמצעות המוזיקה והדימויים אני פשוט מזמין את האנשים להצטרף אליי למסע הזה ולראות מה הם חושבים על כך. ואם הם לא מסכימים איתי, אז במובן מסוים הצלחתי במשימה שלי. הזכרנו כבר את חוש התזמון המוצלח של קרטיס שליה כטראמפ לסרטו האחרון רגע לפני בחרו. בסרטו החדש הוא עוסק בהרחבה בנושא הלוהט של תיאוריות קונספירציה ודן בשורשיהן המפתיעים של אלו המודרניות באמצעות דמותו של הסופר האמריקאי קרי טורנלי. טורנלי, ממייסדיה של דת פרודית בשם דיסקורדיאניזם, יזם בסוף שנות ה-60 את האופריישן מיינדפאק, מבצע דיסאינפורמציה שביקש לקדם את הרעיון האילומינטי, ארגון שנוסד בבווריה בסוף המאה ה-18 וחוסל זמן קצר לאחר היווסדו, מושך בחוטים של הפוליטיקה העולמית. הוא וחבורתו קידמו את הרעיון בשפע דרכים יצירתיות, כמו משלוח מכתבים מופרכים לעיתונות, במטרה להדגים עד כמה מגוחך ההיגיון שבבסיסן של תיאוריות קונספירציה. ככלות הכל, מי יסכים להאמין שארגון בווארי מימיו של וולפגנג גתה שולט בעולם? אלא שהמזימה הצליחה מעבר למשוער, ושנים לאחר מכן, טורנלי הופתע לגלות שתיאוריית הקונספירציה האבסורדית שהגה וקידם זכתה לחיים משלה ולפופולריות גוברת בקהלים שאימצו את האילומינטי כמוקד של מזימה מרושעת חובקת עולם. הפתעתו של טורנלי גברה עוד יותר לאחר שהתגלתה שורה מדהימה של צירופי מקרים הקושרים בינו ובין רצח קנדי. טורנלי היה חברו ליחידה הצבאית של לי הרווי אוסוולד המתנקש בקנדי. שרשרת צירופי המקרים ערערה לבסוף את תפיסת המציאות של טורנלי וגרמה לו להאמין שה-CIA או גורם עוין אחר הציב אותו במרכזו של מבצע מניפולציה נרחב שהוביל אותו באופן בלתי מוסבר להמציא מיוזמתו את אופריישן מיינדפאק ולטמון את זרע הקונספירציה בלב העולם המערבי. קרטיס עוקב אחר פיתוח סגנונות ההנמקה של ההיגיון הקונספירטיבי אצל התובע המחוזי ג'ים גריסון, שקידם בשנות ה-60 את תיאוריות הקונספירציה לגבי רצח קנדי, ומראה כיצד זיהוי דפוסים בלתי נראים במציאות הפך לכלי המרכזי של הוגי הקונספירציה. הוא גם מותח קו בין הפופולריות הגוברת של תיאוריות קונספירציה בתקופתנו ובין עליית הביג דאטה והתמחות האלגוריתמים בני זמננו בזיהוי דפוסים החומקים מעיניים אנושיות, כמו גם בתיאוריות קונספירציה. הביקורתיות של קרטיס על הסגנון הקונספירטיבי ניכרת היטב בסדרה החדשה. אלא שהיצירה של קרטיס גם מפלרטטת תדירות עם סגנונות הקונספירציה בקשרים רחבי יריעה שהיא טובה בין תופעות היסטוריות ובפרשנויות הפסקניות והמרחיקות לכת לעתים שהיא מקנה לאירועים מסוימים. קרטיס, חשוב לומר, רחוק מלהיות היסטוריון וגם אינו מתיימר להיות כזה. תיאורי ההיסטוריה שלו מושתתים על מידע מתועד וגלוי, אך מטשטשים תדירות את הגבול בין עובדה לפרשנות, ועושים שימוש ברטוריקה קולנועית מניפולטיבית. הסדרה החדשה, ראו גם עין הצלה, עמוד 3, מתחילה בהבטחה להציג לצופה היסטוריה של מצב הביש הגלובלי הנוכחי, יומרה קלאסית של תיאוריות קונספירציה. והיא עושה זאת באמצעות חיבור אפי בין עשרות סיפורים וקווי עלילה מרחבי ההיסטוריה והגלובוס. מה שמבדיל בין היצירה של קרטיס ובין תיאוריות קונספירציה הטובות קשרים מרחיקי לכת באופן דומה, הוא שבניגוד להן, קרטיס מתעקש שהמצב הנוכחי של האנושות אינו תוצאה של קונספירציה מתוכננת לעילה מאת ארגון סתרי מרושע וכל יכול. רחוק מכך, הוא מבליט את המקום המרכזי שיש בהיסטוריה לטעויות בתרגום, לחוסר הבנות ולתוכניות גרנדיוזיות שמתפוצצות בפרצופם של הוגיהן. גם הקישור בין הסיפורים לא מתיימר ליצור גרנד נרטיב מוחלט והרמטי. הוא דומה יותר לפסיפס של סיפורים שמתחברים יחדיו כדי ליצור תמונה גדולה יותר של התהליכים החברתיים והתרבותיים של 70 השנים האחרונות. אם להיות כן, אני חושב שתיאוריות קונספירציה הן ממש משעממות, עונה קרטיס לשאלה בנושא. אבל הן קיבלו עוצמה יוצאת דופן בעידן של אינדיבידואליזם, שנתן לנו רשות לחוות את העולם בתנאים ובמושגים שאנחנו בוחרים לעצמנו. מה שהופיע כתוצאה מכך, הוא עולם מורכב ומוזר בהרבה מכל מה שהכרנו קודם לכן. ובעולם הזה, הרבה אנשים לא יכלו להתמודד עם המציאות, ונסוגו לרעיונות הפשטניים של תיאוריות קונספירציה. תמיד חשבתי שתיאוריות אלו הן ריאקציונריות, במובן הזה שהן דרך להימנע מהתמודדות עם המורכבות של המציאות. תיאוריות קונספירציה קיימות כבר מאות שנים, אבל יש משהו בעידן הנוכחי שקידם את עלייתן. כי בעולם האינדיבידואליסטי החדש, נאמר לנו שאנחנו יכולים ליצור את הסיפור האינדיבידואליסטי שלנו, וזה היה רגע מופלא שהחל בסוף שנות ה-50 והחזיק מעמד עד תחילת שנות ה-2000. זה היה רגע גדול, כי הוא היה רגע של חירות שבו בני אדם יכלו לחוש בטוחים ביכולתם לשלוט בעולמם. אלא שעידן הקטסטרופות של 20 השנים האחרונות פגע בביטחון הזה שוב ושוב, ומכיוון שאנחנו מתקשים להבין או להתמודד עם אירועים כמו 11 בספטמבר, התמוטטות הכלכלה העולמית, טראמפ והברקזיט, אנחנו נוטים לסגת לגרסאות הפשטניות הללו של העולם כדי להסביר את האימה. ואני חושב שהעלייה של תיאוריות קונספירציה בעידן הנוכחי היא תוצאה בלתי נמנעת של קריסת האמון ברעיון האינדיבידואליזם. כשדברים הולכים טוב, אתה יכול להיות עצמאי ובטוח בעצמך, אבל כשדברים משתבשים וההיסטוריה מייצרת תופעות מוזרות, אתה הופך למפוחד ונסוג לתוך עולמות הקונספירציה השבורים הללו. אני מודע היטב לטבע השבור של זמננו, מכיוון שאני בנו של העולם השבור הזה, ואני מנסה לקחת את כל האלמנטים האלה ולחבר ביניהם בצורה חדשה. אני מנסה לומר לצופים, תראו, גם אתם יכולים ליצור היגיון מתוך כל זה. משום שבכנות, אני חושב שלעיתונות יש ייעוד מוסרי, ובין השאר הייעוד הזה הוא לומר, אתם לא לבד, אז אל תפחדו. אתם יכולים למצוא משמעות בעולם. אתם יכולים. הנה, אני עושה את זה, וגם אתם יכולים לנסות. אתם לא חייבים להסכים איתי, אבל זה בסדר. בסרטיך אתה שב ומראה כיצד האינדיבידואליזם הגובר יצר פרטים מבודדים ואתגרים גדלים עבור הדמוקרטיה, כאשר ניתק בין הפוליטיקאים לעם והפך אותם למנהלים העובדים בשירות שוקי ההון. בו בזמן אתה נמנע מחזרה מלאה לחשיבה קולקטיביסטית. איפה אתה מוצא את עצמך במתח הזה שבין אינדיבידואליזם לקולקטיביזם? אתה יודע, כמתבגר תמיד חשדתי בהיפים. תמיד חשבתי שהם לא ממש מה שהם אומרים שהם. שבניגוד לטענות שמדובר בתנועה קולקטיבית, למעשה מדובר בתנועה של אנשים מאוד אינדיבידואליסטים. תמיד חשבתי שזה מעניין מאוד, כי מה שאנחנו רואים פה הוא העלייה של האינדיבידואליזם. ובשלב מסוים התחלתי להבין שזה למעשה מה שמחרסם ביסודות הדמוקרטיות שלנו. וזה מסביר את הפרדוקס של העידן שלנו. משום שהאינדיבידואליזם הפציע מתוך דמוקרטיית ההמונים, אבל הוא בו זמנית חותר תחתיה. אתה יודע, אנשים כבר לא רוצים להצטרף למפלגות פוליטיות אם הם אינדיבידואליסטים שמעוניינים להביע את עצמם. זו הבעיה של העידן שלנו. לעולם לא נוכל להחזיר את האינדיבידואליזם חזרה לסק. אבל מה שאנחנו מצפים לו, לדעתי, הוא צורה חדשה של פוליטיקה, שמצד אחד מאפשרת לך ולי להמשיך להרגיש שאנחנו אינדיבידואלים בטוחים שאחראים לחייהם ולגורלם, ומצד שני נותנת לנו את התחושה המעצימה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר, ושביחד אנחנו עושים משהו שמתנסה מעבר לקיום האישי שלנו. אני לא חושב שמישהו מצא את הדבר הזה עדיין, אבל אני חושב שזה ממתין לקרות. ואם זה יקרה, אני חושב שזה יכול להיות די מרגש, והפוליטיקה תוכל שוב להפוך למשהו מלהיב. בנו של עולם שבור, כתבתו של עידו הרטוגזון, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר.